ברוכים הבאים, שמי דודו, היום אנחנו נשמע שיעור מיוחד על הקשר בין תפיסה רוחנית, בודיסטית, לתחום שהוא, אני מניח, יקר לכל מי שנמצא פה, זה תחום ההורות. אני עצמי אבא לארבעה, מלא, מקיר לקיר. לפעמים אשתי מזכירה לי שבין שאר כל הג'ובים והקריירות וזה, יש עוד ג'וב אחד שזה נקרא להיות אבא לארבעה. אני נתקלתי או נחשפתי והתחלתי לתרגל ולהעמיק בלימוד הזה בערך לפני שלוש שנים. ואני חושב שבעיקר בשנה האחרונה זה איכשהו חדר לרובד הזה שנקרא הורות, לבית, לעבודה מול הילדים. זה, כמו בהתחלה זה יותר היה הכירות, קח לי זמן להתרגל במה מדובר, איך, זה חשיבה קצת אחרת לפעמים. ועד אז היו כמו שלא יודע איך זה אצלכם בבתים, אבל אצלי כמו בבית מלא ילדים עם זוגיות, זה מאתגר. לצאת הבוקר זה הפקה של להוציא ארבעה ילדים למסגרות, מ-20 ל-6 בבוקר, ותוך כדי זה גם לחיות את החיים האישיים וזוגיים. ועם האתגרים הפשוטים של ילד שלא נכנס למקלחת ולא רוצה לאכול, ואנחנו רוצים לגדל אותם למקום טוב יותר מאיפה שאנחנו נמצאים. אני חושב שזה משלב בקשה של כל הורה להביא לילד שלו, ובמילים הכי פשוטות אנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים. באמת אנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים. החוויה שלי כהורה מאוד השתנתה בשנה האחרונה בעקבות יישום הדרגתי של העקרונות האלה לתוך המסגרת של ההורית. בהתחלה בתגובות שלי ובהמשך גם בשיחות עם הילדים. ואני גיליתי להפתעתי הרבה שהילדים מגיבים לתובנות האלה, לחוכמת חיים הזאת, בדרך מהירה יותר ממבוגרים. דוגמה למשל, הבן הגדול שלי, זה ברור לו מיוזמתו שהוא לא מכניס תוכנות לא חוקיות למחשב שלו. יש לו מדריך, הוא מתמחה בתחום של מולטימדיה, והוא מסביר למדריך שלו שזה לא חוקי וזה מותר וזה אסור. ורק אתמול נפגשתי עם המדריך שלו, והוא אמר, תראה, בחצי שנה האחרונה יש ממש שיפור באחריות האישית שלו, בהתנהלות המוסרית, הערכית שלו. הוא אמר, לפני זה היה רב אומן במניפולציות, כי הוא חכם, אז הוא יודע איך להשיג דברים בדרך השגויה. וזה הולך וזה מחלחל לשאר הילדים בהדרגה. אז אני לא יודע מה הולך להיות היום, אז זה בטח יהיה מדהים. סביב הרעיון הזה נבנתה עמותה שנקראת אלף מעשים טובים. כשהרעיון באלף מעשים טובים זה באמת לעשות שלושה מעשים טובים לפחות ביום, כפול מספר הימים, זה יוצא אלף. וזה השלד של התוכנית. עכשיו, מה זה נקרא לעשות מעשה טוב? זה לא רק מה שנראה לנו שזה לעשות טוב. יש כל מיני הגדרות ומאפיינים של מה זה לעשות טוב, שזה בונה את התשתית של להיות מאושר. אנחנו פעם קראנו לזה לזרוע זרעים של עושר בלב ילדינו. אי אפשר להעביר את זה לילדים בלי שההורים עושים דרך. אז אנחנו מתחילים לעבוד עם ההורים ועם המורים, ובעתיד אני מקווה שגם נגיע לעבודה עם ילדים ישירות. יש פה אנשים שהם כבר חלק מהתהליך הזה, יש אנשים שנדלקו, יש פה אנשים שכבר מלמדים את זה בבתי ספר, והתגובות הן נפלאות, ומורים נדלקים על זה, ותלמידים נדלקים על זה. כמו שתמיד מביכים אותי, אז אני אביך עכשיו את אלה שבתוך העמותה. מי שככה פעיל בעמותה, אני רוצה רגע שיקום, שיקירו אתכם. אז יש את יריב, ודנית, ואת הילה שם, ואסף. ואתם יכולים לפנות אליהם ולשאול מהחוויה מאוד טריה שלהם, תודה, איך זה בשבילהם להתחיל לעבוד עם החומרים האלה. ואנחנו מגישים את זה בדרך שהיא מתאימה לכולם, אוניברסלית. ואתם מוזמנים לבוא ולהצטרף למעגל הזה של ההורים, ובכלל, יש לנו גם סבתות שמעניין אותם להצטרף, אז אתם מוזמנים לקחת חלק בזה. אז אני אזמין עכשיו את מורתי היקרה, שמנחה אותי בדרך, ואני שמח ללכת אחרי את למה דבורה.
אם אתם יכולים, תתקרבו, זה יהיה יותר נעים אם תשבו קרוב. אז היום שיחה קצרה, לא מפורטת מאוד. את הפירוט אני מניחה שתקבלו בצורה נפלאה דרך עמותת אמת והפעילות שדודו מרכז ואחרים שמשתתפים איתו. אז אנחנו לא ניכנס לרמה הזאת של פירוט של הדברים שאתם מתמודדים איתם כהורים, בטח יום יום, שעה שעה. רק כמה הבחנות כלליות. של הורות שהיא רוחנית. הורות שהיא רוחנית פירושו שההורים נמצאים בדרך שהיא רוחנית, ובאופן שבו הם מגדלים את ילדיהם, הם עוזרים לילדיהם לעלות גם הם על דרך רוחנית, דרך שתציע להם עושר. ואני מניחה שכל אחד מכם שנמצא כאן מתאים לקטגוריה הזאת של אנשים שהם על דרך רוחנית ומעריכים התפתחות רוחנית, ולבטח הייתם מאוד רוצים להעניק לילדים שלכם את המירב, באופן כללי ובאופן ספציפי מתוך הדרך הרוחנית. ואז כמובן השאלה הראשונה שעולה, אז איך עושים את זה? איך מלמדים את הילדים את הדברים הנפלאים שאני לומדת בשיעורי הדרמה שלי, מהמורים שלי והתובנות שלי, ואיך אני מקנה להם את כל הידע הזה של דיבור מפלג יגרום להם נזק, וכל הדברים שאתם בטח עושים עם האמת, נכון? א' ממתת, כן? פעם מישהו שאל את הדלה למה את השאלה הזאת בהרצאה הפומבית שהוא נתן, איך מלמדים את הילדים את הדברים האלה? והוא אמר, אתם לא יכולים. אתם לא יכולים לשבת ולתת להם הרצאה כמו שאנחנו מקבלים מהמורים שלנו, כי זה לא מתאים. וזה גם לא מאוד חשוב, הוא אמר. הדבר החשוב זה איך אתם פועלים, כי הם יחקו אתכם. והם יסתכלו מה אתם עושים, וזה מה שהם יעשו. זה נכון לגבי ילדים והורים, זה נכון לגבי תלמידים ומורים. המורה יכול להיות נאה דורש, אבל התלמידים יעשו את מה שהוא מקיים. וזה מטיל עול כבד על כתפינו כמורים ועל כתפינו כהורים. אבל עוד יותר כהורים. כי כמורים אנחנו לפעמים יכולים להסתתר מאחורי מילים יפות, ולהגיד, אוקיי, עוד לא קיימתי הכל, אבל אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות. אבל ילדים אתם הולכים לספר את הסיפור הזה, כי הם בינתיים מסתכלים עליכם והם גדלים, והם מטמיעים את מה שהם רואים. אז אם אתם רציניים בכוונה שלכם להקנות להם את הערכים הרוחניים ואת הדרך הרוחנית, אז זה שם אתכם, באנגלית אומרים, on the spot. עכשיו אתם צריכים לחיות ככה, אתם צריכים להיות אנשים כאלה, כי את זה הם יחכו. כהורים רוחניים, אנחנו צריכים להיות אלו שמממשים את הלימוד, ואתם יכולים להגיד, זה קל להגיד, כמו שאתם יודעים, אם אתם מתרגלים את הדרך, זה לא עניין כל כך קטן לממש את הלימוד, זה לוקח שנים של לימוד ושל תרגול ושל עבודה רוחנית, עבודה על עצמנו, זה לא עניין קטן. אז הילדים פוגשים אותנו בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים בדרך שלנו. הם יפגשו איפה שאנחנו כרגע. וזה אומר שהם אולי יפגשו דברים שאנחנו לא כל כך מתגאים בהם. הם יראו אותנו אולי מתפרצים, והם יראו אותנו אולי נכשלים, ואולי מרחלים, והם יראו אותנו עושים את הדברים שאנחנו בעצמנו רוצים להפסיק, אבל עוד לא השלמנו את הדרך, אנחנו עדיין איפשהו בדרך. אז המצב הזה הוא בלתי נמנע. אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, ויכולים לקיים חלק, וחלק אחר לא מקיימים, חלק מהזמן יותר טוב, חלק מהזמן פחות טוב. והם רואים את כל זה. אם נאמר שנפלנו, נאמר שהתפרצנו בכעס. אז עכשיו, אם אנחנו רצינים בכוונתנו להיות להם דוגמה לערכים רוחניים, הדבר שהם במקביל רואים זה מה קורה אחרי זה. כמה מהר אני תופסת את עצמי. כמה מהר אני מוכנה לבקש סליחה. כמה מהר אני מוכנה להתנצל בפני האדם השני. להודות בשגיאה. כמה מהר אני מוכנה להחליף את הטינה ואת הכעס באהבה ובחמלה ובקבלה. זה מה שהם יראו. אז בעצה הראשונה, לאנשים שהם עדיין בדרך, שזה כולנו, זה לא כל כך אוי אוי אוי, עכשיו כעסתי, עכשיו הילדים שלי יחשבו שאני איומה ונורא. הם יראו אותי איפה שאני anyway. אני לא יכולה להסתיר כלום מהילדים שלי, אתם יודעים את זה. אבל הם כן יכולים לראות את המאבק שלי בנגעים הרוחניים שלי, ואת זה הם גם רואים. הם רואים אותי מתמודדת עם הקושי, ועושה צעדים של ממש להודות בטעות ולתת לאהבה ולסליחה למשול. זה שלב שהוא חיוני, וזה שלב שכל אחד מאיתנו יכול לעשות גם אם נפלנו. אני נותן את הדוגמה של כעס, שהיא שכיחה, אבל זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות שנכשלנו בדיבור, דיבור בוטה או דיבור מפלג או דבר שקר. הם תופסים הכל, הם רואים הכל וזה כואב להם. אז כמה מהר אנחנו מודים בטעות, יוצאים משם ועושים את האנטידוט, הולכים ומפייסים את האדם שפגענו בו וכך הלאה, את כל זה הם יראו. וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים להקנות להם, זה את היושר שלנו בדרך שלנו, ואת המעמד שלנו בדרך שלנו. אז זה שלב ראשון, למתחילים. עכשיו יכול להיות שאתם כבר מתקדמים וכבר אין לכם נגעים רוחניים בצורתם הפתוחה והבוטה, ואתם כבר לא מתכעסים נאמר, או לא מתפרצים בכעס. עדיין יש לכם עבודה לעשות עם הילדים בשלב השני. אז בשלב שני, ילדים מגיבים נפלא נפלא ללימוד של קרמה וריקות. ואני לא מתכוונת עכשיו ללימוד פרונטלי שאתם יושבים ונותנים להם הרצאה על קרמה וריקות. למה אני מתכוונת? איך אני יכולה ללמד אותם קרמה וריקות? יש אנשים שלא יודעים על מה אני מדבר כשאני אומרת קרמה וריקות? אוקיי, אז אני אגיד כמה מילים רק, כי זאת לא מתכוונת להיות הרצאה בנושא הזה. הרעיון של ריקות, של החוכמה של הריקות, אומר בפשטות שהדברים הם לא כך או אחרת מצד עצמם. שאנשים הם לא טובים או רעים מצד עצמם. שאני זו שמציירת את המציאות שלי מתוך עולם הרשומים שלי. במידה שאני פוגשת דברים לא נעימים בעולמי, זה עדות למי אני הייתי בעבר ומה אני ציירתי בתוך התודעה שלי, וזו עכשיו כמו משקפיים שאני כל הזמן צריכה ללבוש, והיא כל הזמן כופה עליי לראות מציאות מסוימת. ויש אנשים שאתם יודעים רואים דברים יפים בחיים, אחרים מתמקדים בדברים השליליים בחיים, זה לא בגלל שהדברים הם חיוביים או שליליים, זה בגלל המשקפיים שדרכם אני מסתכלת על העולם. והמשקפיים האלה שהם כל הזמן עליי, ושדרכם אני מסתכלת בעולם, הם לחלוטין נקבעים על ידי המעשים שלי. יש ריקות, הדברים ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם, אבל הם מופיעים בעיניי בצורה כזאת או אחרת לפי המשקפיים האלה. המשקפיים האלה זה הקרמה שלי. המשקפיים האלה זה המכלול של כל הדברים שעשיתי, אמרתי, חשבתי בעברי, ושיצרו התניות מסוימות בתודעה שלי, והתניות האלה עכשיו כופות עליי לראות מציאות בצורה כזאת או אחרת. איך זה קשור לנושא שלנו? מאוד מאוד קשור. כי אחד הדברים שהתלמיד של קרמה וריקות, אם הוא תלמיד טוב של קרמה וריקות, מבין, זה שהדברים שאני חווה עכשיו בהווה, נקבעו מזמן, על ידי איך אני התנהגתי בעבר, כמה טובה הייתי לאנשים או כמה פוגעת הייתי באנשים בעבר, כמה כעוסה הייתי, כמה סובלנית הייתי, כמה נדיבה הייתי, כמה מוסרית הייתי. כל הדברים האלה רשומים אצלי בתת מודע. כל ההיסטוריה שלי, בלי יוצא מן הכלל, רשומה אצלי בתת מודע, ומתנהלת לה שמה בקצב שלה ובהיגיון שלה ובחוקיות שלה, וחשוב להבין את החוקיות הזאת בלימוד שלנו, אנחנו תורכים הרבה להבין אותה, כדי להשיג שליטה בהתנהלות הזאת, כי הדברים מתנהלים לפי החוקיות של הקרמה, ומכיוון שלרובנו יש הרבה מה שאנחנו קוראים קרמות שהן לאו דווקא חיוביות, שאנחנו לאו דווקא מתגאים בהן, אולי שכחנו, אבל אולי היו לנו שקרים בהיסטוריה שלנו, אולי היה לנו התפרצויות בהיסטוריה שלנו, אולי היה לנו דיבור מפלג או רכילות או השמצה בהיסטוריה שלנו, כל זה רשום, כל זה חוזר אלינו בדמות העולם שלנו. אז עכשיו כשקורה משהו בחיים שלי, הוא תוצאה של רישום כזה שיש בתודעה שלי והוא מפשיל. את הרישום הזה רשמתי מזמן. זה לא משהו חדש, זה לא מעכשיו. אז עכשיו כשמישהו מתפרץ עליי למשל, זה בגלל שיש לי הרגל של להיות כעוסה מימים ימימה, ויכול להיות שהוא אפילו לא פעיל עכשיו, אבל עוד לא התגברתי אליו לחלוטין. עוד יש רמות שונות בדרגות שונות של ההרגל הזה אצלי. אנחנו קוראים זרעים קרמיים. אז הזרעים הקרמיים האלה, כשמגיע זמנם להפשיל ולשאת פרי, הם גורמים לי לראות, למשל, מישהו כעוס בחיים שלי. כולל ילד שכעוס בחיים שלי. ואחד הדברים שהאדם שלומד את הידע הזה מבין, זה שכשקורה דבר כזה בהווה, וקורה לי אירוע לא נעים, למשל אדם מתפרץ עליי בכעס, עם זה בהווה אין לי מה לעשות. התלמיד של קרמה וריקות מבין שכשקורה אירוע לא נעים, מה שיש לו עכשיו זה להבין מאיפה הדבר הזה בא, ולא לחדש את הקרמה הזאת. לא להגיב בצורה שתחזיר אליי אירועים לא נעימים. מה זה אומר? לכולנו כהורים, יש לנו ציפיות מהילדים שלנו. אנחנו מצפים שהם יהיו ילדים טובים למשל, שהם יצליחו בחיים שלהם. יש לנו רעיונות מסוימים איך הילדים שלנו צריכים להיות. אפילו אם הם כלליים מאוד. אנחנו למשל מצפים שהם ילמדו בבית, שיכינו שיעורים, שילמדו. אנחנו לא רוצים שיקראו לנו כל רגע למנהל. יש לנו ציפיות מסוימות מהילדים שלנו. אבל הילדים יוצאים איך שהם יוצאים. יש הציפיות שלנו, ואיך שהם יוצאים זה שני דברים שונים. וכולנו יודעים את זה. איך הילדים יוצאים ומה אנחנו מצפים שהם יהיו, זה שני דברים שונים. מנקודת המבט של קרמה וריקות, זה אומר שמה שמופיע בחיים שלי, זה לא מה שאני עושה בהווה. זה מה שעשיתי בעבר. מה שאני עושה בהווה, יקבע מה יופיע בעתיד. עכשיו, איך אני מגיבה לילד כפי שהוא מופיע בחיים שלי? לא כפי שאני מצפה שהוא יהיה, אלא כפי שהוא מופיע בחיים שלי. איך אני מגיבה כשהם לא מתנהגים כפי שאני מצפה שהם יתנהגו? הם לא נראים, או לא מתנהגים, או לא מבינים, או כל זה. איך אני מקבלת אותם במקום שבו הם נמצאים, בניגוד למה אני חושבת שצריך להיות. ופה המקום להכניס את ההבנה שלנו, של מה מופיע בחיים שלי. מה מופיע בחיים שלי, תוצאה של דברים ומעשים ומחשבות, כל זה שלי בעבר. אם זה כרגע לא לרוחי, זה לא הבעיה שלהם, זה הבעיה שלי. זה בגלל שאני יצרתי אותם ככה. עכשיו, אם הם לא מתאימים לציפייה שלי, מה אני אעשה? אני אחס עליהם? אני אנזוף בהם? אני אצעק עליהם? כי הם לא איך שאני מצפה. הם לא מתנהגים כפי שאני מצפה שהם יתנהגו. הם לא עושים את הבחירות שאני מצפה שהם יבחרו וכך הלאה. איך אני מגיבה לזה? כאן נכנסת במידה רבה החוכמה של קרמה וריקות, וככל שנוכל להעמיק אצלנו את החוכמה הזו, יש לנו יותר סיכוי שלא להיכשל כאן בתגובה שלנו לילדים. ויש לזה כמה פנים. פן אחד זה להבין שכמו כל דבר בחיים שלי, ככה גם הילדים שמופיעים בחיים שלי, הם מופיעים על פי הקרמה שאני צברתי בעבר, ולא על פי הפנטזיה שיש לי איך צריכים להיות הדברים, או איך צריכים להיות הילדים, או איך צריכים להיות המנהלים בחיים שלי, או הג'ובים שלי. כל הדברים האלה נקבעו כבר מזמן על ידי. וככל שאני באה יותר עם החוכמה הזאת, ופוגשת את מה שכעת מופיע, כולל איך הילדים שלי עכשיו, כך יש יותר קבלה, ויש יותר שקט. והשלמה עם מה שיש, והבנה שמה שיש הוא פרפקט, הוא מושלם. אז זה פן אחד של החוכמה של קרמה וריקות, והיישום שלה ביחס לתגובה שלנו לילדים שלנו, לאיך הם מתנהגים. אתם רואים לפעמים מודעות של רווקים, רווקות שמחפשים בני זוג, והם כותבים, בת זוגי צריכה להיות א', בית, גימל, דלת, הוא מונה מה הוא מחפש אצל בת זוגו, או היא מונה מה היא מחפשת את בן זוגה. ואם לא, בבקשה, אל תתרחי להתקשר. אז מראש הוא לא מעוניין בי, הוא מעוניין באיזה דמות שהוא רוצה להמציא. אז מי רוצה להתקשר לכזה דבר? אנחנו עושים מין דבר דומה עם הילדים שלנו. אנחנו מביאים אותם לעולם, אבל אנחנו מביאים אותם עם רשימה ארוכה של ציפיות של איך הם צריכים להיות. ואחר כך, אם הם לא עונים לרמה של הציפיות, אנחנו חושבים שהם לא בסדר. אבל אולי הם פרפקט בסדר ומושלמים, ומשהו לא בסדר עם רמת הציפיות שלנו, או עם הרשימה שלנו, או עם ההבנה שלנו של מי הבאנו לעולם, ומה זה להביא ילד לעולם. אז הם באים לעולמנו, ואנחנו יותר גדולים, אז אנחנו יכולים להתחיל לנהל אותם, להגיד להם מה לעשות, נכון? הם קטנים, הם צריכים לשמוע בקולנו. ואז יש לנו כאילו זכות להחליט בשבילם. כהורים אנחנו מחליטים בשבילם החלטות כשהם קטנים, נכון? ואנחנו דוחפים אותם בכיוונים מסוימים שהולכים לפי מה? לפי הרשימה מודעת או לא מודעת שיש לנו בשבילם. לכולנו יש. אנחנו באים עם רשימה ארוכה שמוצנית על ידי ההורים שלנו, איך שהם גידלו אותנו, על ידי התרבות שלנו, על ידי איך אנחנו למדנו, על ידי הערכים של החברה שלנו. יש לנו רשימה ארוכה שברגע שהם באים לעולם הם כבר פוגשים את הרשימה הזאת. בין אם הם יודעים, בין אם לא יודעים. ואנחנו מנסים לכוון אותם כמיטב יכולתנו, כי אנחנו מאמינים שזה טוב בשבילם, נכון? כי אנחנו באמת מאמינים שזה טוב בשבילם. אנחנו עושים מה שאנחנו בתום לב חושבים שיהיה טוב בשבילם. אבל מה אם הם לא רוצים ללכת לשם? מה אם מה שאנחנו החלטנו שטוב בשבילם, הם לא חושבים שטוב בשבילם? או זה לא מתאים להם? או מה אם הילד שקיבלנו הוא בכלל לא הילד שציפינו לו? אם זה מין, אם זה כישרונות, אם זה עדפות, אם זה יכולות. מה אם זה לא הילד שקיבלנו? איך אנחנו מגיבים אז? ומה אם זה לא מרגיש להם טוב? אני זוכרת שבזמנו עבדתי בבל לאמפס ועבדה איתי בחורה סינית. סינית שבאה מסין העממית לפני הרבה שנים. היום התרבות טיפה השתנתה. היו שם מסדרונות ארוכים. סביב הבניין, והיינו הולכות באמצע היום לעשות הפסקת הליכה, והלכות יחד במסדרונות האלה, וקשקשנו קצת, וסיפרתי לה על הבן שלי, וסיפרתי לה, הוא שם אז עגיל באוזן אחד. והיא אמרה לי, נו, ואת מרשה לו? אמרתי, כן. היא הייתה המומה, שאני מרשה לו בחור שילך עם עגיל אחד באוזן. היא ניסתה לבדוק אותי מה לא בסדר אצלי, שאני לא מתנגדת ולא נוזפת ולא עומדת בכך שהוא יוריד את הרגיל הזה. אבל אני זוכרת שאמרתי לה, תראי, זה החיים שלו. וזו הייתה בחורה עם דוקטורט בפיזיקה, בחורה פקרית. לא, זה החיים שלו. זה היה לה כל כך חדש, הרעיון הזה, שיש לו את החיים שלו, והוא לא חייב להיכנס לחלוטין לציפיות שלי ורעיונות שלי אודות החיים. זה היה לה לחלוטין קשה להקל. אז היא הייתה דוגמה קיצונית, כי היא באה מתרבות כזאת שבשבילנו היא אחרת, וככה גידלו אותה, וזה מה שהיא ראתה בסביבה שלה. אבל זה שאני סובלנית להגיל אחד באוזן אצל הבן שלי, זה לא אומר שאני יותר טובה ממנה בנושא הזה. אז לי יש רשימה קצת יותר מעודנת וקצת יותר סמויה, אבל בנושאים אחרים אני עושה את זה. והילדים שלי מאוד מהירים לשקף לי את הרשימות האלה. בכל אותם המקומות שאני לא מודעת להם. הם יעשו הכל כדי לשקף לי אותם וללמד אותי. ובמשך הזמן למדתי להעריך את זה. במשך הזמן למדתי להעריך את המקום שהם פותחים אותי אליו, שבעצמי לא הייתי נפתחת אליו. שבעצמי לא הייתי אפילו יודעת שאני מוגבלת שם, שאני חסומה שם בראייה שלי ושאני לא פתוחה. וזה לא בא בקלות בהתחלה. אז כמו שהיא הייתה המומה מהרעיון שאני אתן לבן שילכת עם הגיל באוזן, אני הייתי המומה מהמקומות שהם שיקפו לי, שאני לא ידעתי עליהם, ושאני לא חשבתי שיש בהם פסול. אז תהיו מוכנים, אוקיי? ותני להם ללמד אתכם. לחזור לחברה הסינית שלי. בסין, היום התחרות להיכנס לאוניברסיטה היא כל כך עזה, זה נכון לא רק בסין, אני לא יודעת אם זה נכון בארץ, אני יודעת שבניו יורק זה נכון. אתה לא יכול להיכנס לאוניברסיטה המובחרת אם לא באת מהתיכון המובחר. ואתה לא יכול להיכנס לתיכון המובחר אם לא באת מהעממי המובחר, הפרטי והיקר. ואתה לא יכול להיכנס לעממי המובחר והפרטי והיקר אם לא הלכת לגן וזה חוזר לגנון, ומרגע שאישה נכנסת להיריון, כבר יש תחרות לאיזה גנון יכניסו את הילד, לאיזה גן יכניסו את הילד, כבר יש תור של כמה שנים. מרגע שיודעת שבהיריון היא רצה לכל המקומות האלה. והיה פעם סיפור של ברוקר.
היה היה פעם מישהו שלא הצליח להכניס את הבן שלו להגנון של ה-YMCA, שזה החיוקרתי בניו יורק. אז האבא הלך ונתן להם תרומה של 90 מיליון דולר, והכניסו את
זה. האיש הזה היה לו עבר טוב, הוא היה מנהל כספים של משקיעים, וכדי לקנות את המקום הזה במקום היוקרתי, הוא היה צריך לעשות מעילה. אז זה גם בניו יורק אפילו נכון. בסין זה ככה, זה די אוניברסלי. יש תחרות, ואני יודעת שגם בקוריאה זה ככה, סיפרה לי חברה קוריאנית פעם. אז עוד 3 שנים לפני כיתה א', הילדים כבר צריכים ללמוד לקרוא ולכתוב ומספרים, ובחרי צהריים עומדים צרפתית ומוזיקה. זכות שבאנו ללואיזיאנה, היה לנו אז ילד קטן. הלכנו לכמה מעונות לבדוק לאן להכניס אותו, ובמקום אחד הם אמרו לנו, אצלנו לומדים צרפתית ומוזיקה, ויש מבחנים כל יום, לא לשם. בסוף מצאנו מקום נפלא בשבילו. המיינד של ילדים צעירים הוא מאוד פתוח. הוא עוד לא מכונך, הוא עוד לא מעולף. הוא כמו אתר, הוא מאוד פתוח. ואתם יודעים שמיינד הוא דבר שהוא מאוד פלסטי, שניתן לעצב אותו בקלות. בגלל זה יש לנו גם תקווה להגיע להערה, כי אנחנו יכולים לשנות הרגלים של המיינד. מיינד הוא חיית הרגל. אצל ילדים הם במצב שלו מאוד פתוח ומאוד תמים ומאוד יצירתי. וזה נכס מאוד גדול. אז עכשיו כשמגיעים לתוך מערכת החינוך, אנחנו מתחילים לנתב את המיינד שלהם. אנחנו מתחילים לחנך אותם. אנחנו מלמדים קרוא וכתוב, אנחנו אומרים ככה כותבים את האות הזאת ולא ככה כותבים אותה, וככה כותבים את המילה הזאת ולא ככה כותבים אותה. ואז אנחנו מכניסים אותם למשטר ולצורך להתאים את עצמם למערכת כללים שיורדת עליהם מלמעלה. ככה כותבים עם עין ולא עם א' וכך הלאה. אז אנחנו בעצם מגבילים את היצירתיות. עכשיו, זה למטרות טובות, עדיף שידעו לכתוב בחברה שלנו. אני לא אומרת, אל תלמדו אותם לכתוב. אבל אנחנו צריכים להיות מודעים למה שאנחנו עושים. אנחנו בעצם מגבילים במידה מסוימת את העקר הפתוח לגמרי של היצירתיות שלהם. ואנחנו למעשה מכניסים את המיינד שלהם קצת לתוך קופסה, שאנחנו מורידים עליהם. ואם מכניסים את התהליך הזה מוקדם מדי, אנחנו פוגעים בילדים. כי היצירתיות הזאת היא מקור לחיות ולהעשרה, שהיא מאוד חשובה בהמשך החיים שלהם. אז מנקודת המבט של הבנה של המיינד, העצה היא לא להקדים מדי בתהליך הזה של הלימוד קרוא וכתוב, כי אם הם בסדר, אז הם ילמדו קרוא וכתוב בכיתה א', ואם לא, אז הם ממילא לא ילמדו. אז חבל לקלקל את האספקט הזה של הילד. ואם נותנים להם לגדול בצורה כזו חופשית, כמה שיותר זמן, הם יגדלו מאוד יפה אחר כך. יהיה להם יותר טוב עם עצמם, ויהיה לנו יותר טוב איתם בהמשך. עד כמה שאפשר, יותר טוב לא להכניס אותם לתבנית. כי תבנית זה צורה של שפיטה. צורה של שיפוט, שאנחנו אומרים, ככה טוב, ככה לא טוב. אתה צריך ככה להתנהג פה, ככה לכתוב כאן, או ככה מצייר עם בית, ולא ככה מצייר עם בית. ואז אנחנו חוסמים את המשאבים האלה שיש לכל ילד באופן טבעי, אנחנו בעצם חוסמים להם את הגישה למשאבים האלה. אם אנחנו עושים ההפך, ואם אנחנו אכן חוסמים את היצירתיות של ילדים בגיל מוקדם מדי או בצורה מופרזת מדי, באופן אוטומטי אנחנו דוחפים אותם שלא במתכוון להיות יותר שיפוטיים, להיות פחות סובלניים לאנשים אחרים. פחות סובלניים לשונות, למיינד שמתנהג אחרת, מגיב אחרת. המורים דורשים מידה מסוימת של התאמה, דורשים מהילד להתאים, כך כותבים וכך עושים חשבון וכך מתלבשים. וכהורים אנחנו עושים אותו דבר בחינוך של הילדים. אנחנו מצפים מהם ודורשים מהם לנהוג באופן מסוים, ובכל פעם שאנחנו מלבישים עליהם כלל מסוים, אנחנו סוגרים את האפשרויות האחרות. אז הכללים שאנחנו מלבישים עליהם הם בעצם הצהרה מצידנו לערכים שלנו, למה אנחנו חושבים הוא טוב או רע. וזה בעקיפין אומר מה אנחנו חושבים על אנשים אחרים בעולמנו. בעולם שלנו ככה צריך להיות, ומי שלא ככה, משהו לא בסדר איתו. אנחנו בעקיפין מכניסים את השיפוט הזה כל פעם שאנחנו מגבילים אותם. וזה יכול ללכת למקומות קיצוניים, וזה בכל תרבות, כולל בתרבות שלנו. ילדים גדלים עם, למשל, המחשבה, ככה עושים דברים ולא ככה. איך שבבית שלי ככה צריך לעשות דברים, ככה עם הסכין הזה צריך לחתוך את ההוגה, ולא עם הסכין הזה צריך לחתוך את ההוגה. והם לומדים להיות לא סבלניים, הם לומדים לחשוב ששונות היא לא דבר טוב, לא להעריך שונות. ואם אנחנו מגדלים ככה, הם יגדלו ככה. הם יגדלו עם הערך הזה שרק איך שאצלנו עושים ככה זה נכון. ואז הילדים גדלים לא סובלניים, והם מרגישים שאחרים לא בסדר. אז מידה מסוימת מזה היא בלתי נמנעת. אנחנו צריכים שילדים ילמדו קרוא וכתוב וכך הלאה, ושלא יזרקו אותם מהכיתה בכל רגע. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה בתבונה ולהבין מה אנחנו עושים ומה המחיר שמשלמים. אז כהורים, אנחנו עושים שירות מאוד גדול לילדים אם אנחנו מפגינים בפניהם סובלנות. אם אנחנו מפגינים בסובלנות, גם בדיבורים שלנו, אבל בעיקר בהתנהגות שלנו. מכיוון שהם הסתכלו על מה אנחנו עושים ולא מה אנחנו אומרים. אז זה לא ללכת ולתת להם הרצאה ארוכה על דקשן ימג'ה, החלפת עצמי וזולתי, אבל הם הסתכלו כמה אנחנו עושים דקשן ימג'ה, כמה אנחנו מאפשרים לשני להיות. ומזה זה ישליך הלאה לתוך החינוך שלהם. עד כמה אנחנו סובלניים להלכי רוח שונים, לתודעות שונות. אלה מכם שביקרו את דיימון מאונטן, אולי ראיתם כמה רבה הסובלנות בדיימון מאונטן. בדיימון מאונטן כל אדם יכול לבוא, להקים שם אוהל ולבוא לשיעורים או לא לבוא לשיעורים. כל אדם יכול לבוא. היה לנו אולי שני מקרים שאנשים באו וגרמו נזק ופגעו באחרים, ואז היה צריך להרחיק אותם. אבל למעט המקרים האלה, כשאנשים פוגעים באחרים, יש סובלנות גדולה מאוד, כי כל אחד מביא איתו את האושר שלו, את האושר בעין. וזה נפלא, ובמרכז שאנחנו עומדים להקים, אנחנו רוצים להקים אותו על ערכים של סובלנות, לזרמים שונים, לדרכים שונות, ובלבד שתהיינה דרכים של אמת, דרכים שהן אותנטיות, שעובדות, שעוזרות לאנשים. ונפלא להיות סובלני אפילו למצבים קוגניטיביים שונים. לדוגמה, אתם יכולים לפגוש ילד שהוא אוטיסט, ושהוא נראה שונה, ושיכולות מסוימות אין לו, וישר בא שיפוט לפי הצורה שלהם, ולפי ההתנהגות שלהם, והדיבור או האי-דיבור שלהם, וכך הלאה, מיד בא שיפוט. אבל אם ניתן להם להיות בלי שיפוט, אנחנו יכולים לגלות בהם דברים מדהימים שלנו אולי אין. אולי הם יכולים לנגן בצורה מדהימה, שאדם שפיתח את היכולות הרגילות שמפתחים בבית ספר לא פיתח את הרגישויות שילד כזה יכול לפתח. אנחנו כולנו יודעים שאנשים שהם עיוורים מפתחים רגישויות מאוד גדולות לצלילים, שאנחנו באופן רגיל לא שומעים. אז יש אולי עושר בחיים שלהם. אני מכירה בחורה דיסלקסית שהיא לא הייתה תלמידה טובה, לא הסתדר לה עם הכתיב, עד היום היא לא יודעת כתיב, עד היום היא שוכחת דברים ומבולבלת, ויכול לבוא הרבה שיפוט, אבל נמצאים קצת על ידה, אתם רואים איזה עושר של עולם יש לה בתחום המוזיקה, מה שהיא שומעת, בתחום הצבעים, היא רואה צבעים, אתם הולכים איתה ביער, אתם רואים צבעים, אתם אומרים, אוקיי, תסתכלי על העלים, אוקיי, עלים ירוקים, לא, לא, יש כמה צהובים, אה, אוקיי, כמה צהובים, לא, לא, תסתכלי, יש שם גווני גוונים של עלים, והיא רואה את כל העושר הזה שאני בכלל לא רגילה לראות. אני רואה עלים ירוקים, מה ביג דיל. אנשים יכולים לבוא עם עושר שלם ומגוון שלם, ואם אין לנו סובלנות, אנחנו חוסמים את עצמנו ובעקיפין את הילדים שלנו בפני העושר הזה. ואולי זה הילדים שלנו עצמם שהם לאים בעושר הזה, ובגלל שאנחנו רואים אותם לאור הרשימה שלנו, אז אנחנו לא נותנים מקום לכישרונות האלה שלהם, או ליכולות האלה שלהם, או לרגישויות האלה שלהם. אז האופן שבו אנחנו מתייחסים לאחרים, בהחלט ממחיש לילדים שלנו איך הם יוכלו להתייחס לאחרים. אנחנו יכולים ללמד אותם להיות שיפוטיים או ללמד אותם להיות מקבלים. זה לגמרי משהו שהם ילמדו מאיתנו. וזה אולי אחד הדברים החשובים ביותר שאנחנו יכולים ללמד אותם. זו המידה שבה אנחנו סובלנים לאנשים אחרים. אז אם הרמה הראשונה הייתה איך אנחנו מגיבים כשאנחנו נופלים, איך אנחנו מתנהגים בעקבות נפילה, זאת הייתה הרמה השנייה של פתיחות ושל הבנה שדברים נופלים לא לפי הרשימות שלנו. הם נופלים כמו שהם נופלים ואנחנו נפתחים ללימוד שבא עם זה. ורמה יותר גבוהה קצת, זה עד כמה אנחנו ממחישים לילדים שלנו את מציאת הטוב אצל אנשים. כי אנחנו יכולים להיות מאוד שיפוטיים, ומופיע אדם ולהגיד עליו כך וכך 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 ולהוריד אותם, או שאנחנו יכולים לחפש אצלם דברים טובים, והילדים יקשיבו למה שאנחנו אומרים על אנשים אחרים. אז בדוגמה הזאת שנגיד אתם באים, והילדים רואים ילד אוטיסטי, או ילד שונה, או ילד מפגר, אנחנו יכולים להגיד, הילד הזה מפגר, ואנחנו יכולים להגיד, תראי כמה הוא מנגן יפה, תראי כמה הוא רגיש. לנסות להצביע על הטוב אצל אחרים. כי תמיד קל למצוא מה לא בסדר אצל אחרים.
נכון.
יותר קשה למצוא מה כן. וככל שאנחנו יכולים יותר לכוון את עצמנו למה שטוב אצל אחרים, הילדים יסתכלו עלינו והם ילמדו למצוא בחיים שלהם את מה שטוב אצל אחרים, והחיים שלהם יהיו שמחים יותר ומאושרים יותר, כי הם יהיו מקופים בטוב. וזאת מעין החלטה ששוב מתקשרת העניין שקמה בקוד. אנחנו מחליטים באיזה עולם נחיה. האם אני אחיה בעולם שבו אני כל הזמן מוצאת פגמים באחרים? אם אני כל הזמן הולכת ומחפשת פגמים באחרים ומצביעה עליהם, מה זה אומר עליי? ולאן זה מכניס אותי? זה שם את המשקפיים האלה עליי שבה אני רואה עולם שהוא לא נעים. וזה מקטין אותי, זה בעצם. הנטייה הזאת משפילה אותי. ופוגעת באושרי כמובן. ואם את זה אני ממגימה לילדים שלי, אז אני מראש מונעת מהם מידה של אושר בחיים שלהם. אז זאת החלטה, באיזה עולם אני רוצה לחיות? אני רוצה לצייר לעצמי משקפיים שחורות, או לצייר לעצמי משקפיים ורודות, כי ההרגל הזה הוא זה שייצר את המשקפיים הקרמיות האלה, והם ייצרו בהמשך את עולמי. וכל אדם יש בו יופי, וככל שאנחנו נוכל להצביע בעיני הילדים על יופי סביבם, כך אנחנו עושים להם שירות יותר טוב, כך אנחנו מאפשרים להם להיות יותר יפים בעצמם ולחיות בעולם יותר יפים. יפים אני מתכוונת מבפנים, נפש יפה. ולכוונה היא לא להעמיד פנים שאין דברים רעים בעולמנו, לא זאת הכוונה. אבל איפה אני בוחרת לשים את הפוקוס? על מה אני בוחרת להתמקד? אם אני בהתמדה, באופן מודע, מכוון, בוחרת להתמקד במה שטוב ובמה שיפה, זה יוצר את העולם שלי, זה יוצר עולם אחד. אם אני עושה את ההפך, זה יוצר עולם אחר, לי ולילדים שלי. אז זה כאילו ברמה הבאה של רוחניות, שאנחנו משפיעים על הילדים שלנו, באופן שבו אנחנו בוחרים את עולמנו, או יוצרים את עולמנו, ובעקיפין את עולמם. יש רמה מעל זה, ופה אני רוצה לספר לכם סיפור מתוך ה... שמעתם על הבאגבד גיטה? הבאגבד גיטה זה כתב קדוש במסורת ההינדו. דמות מאוד 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 חשובה בספר הזה הוא קרישנה. וקרישנה הוא אל במיתולוגיה ההינדית. סיפור על קרישנה זה שהוא בחר להיוולד כבן אדם כדי לעזור לנו ללמוד דברים מסוימים. הוא ישות מוארת לחלוטין, הוא אל, והוא מעמיד פנים שהוא יצור רגיל, שהוא בן אדם. ואז אנחנו רואים אותו ונפגשים איתו, ודרך האינטראקציה איתו, הוא מלמד אותנו דברים מסוימים. יש שם קטע בסיפור שכילד קטן, הוא מבלה הרבה עם רואות הבקר, שנקראים גופי, גופי, אנשים שרואות בקר. וכולם מתאהבים בו, הוא ילד מקסים, כבר בגיל שנתיים, כולם מאוהבים בילד המקסים הזה. ילדים עושים לנו את זה, ילדים באים והם מקסימים, נכון? הם חמודים, הם מתוקים, אנחנו מתאהבים בילדים שלנו. קצת כמו קרישנה. הם באים לכאן והם חמודים, הם לא צריכים לעשות כלום, הם פשוט חמודים. והם מלמדים אותנו איך לאהוב. אנחנו אוהבים ילדים שלא על מנת לקבל, אנחנו רק נותנים לילדים. אז קרישנה הוא הדמות המיתולוגית הזאת שמסמלת את האספקט הזה של הילד בא ומלמד אותנו איך לאהוב, הוא פשוט מקסים. אחר כך יש שם סיפור על קרישנה, שבעודו ילד קטן בין שנתיים שלוש, יש הרבה סיפורים עליו, על דברים מדהימים שהוא עושה עם אמא שלו, יש שם קטע שהוא פותח את הפה והוא מפהק, והיא רואה את כל השמיים ואת כל הכוכבים והיא ניבלת, אז הוא מהר מהר סוגר את הפה כדי שהיא לא תיבהל יותר מדי. ובאות הגופי, הגופיס, הנשים האלה רואות הבקר של חברות של אמא שלו, אומרת, את יודעת מה? הילד שלך גנב לי חמה. זאת לא יכול להיות, הוא כזה ילד מקסים, הוא כזה ילד, הוא לא יכול להיות, הוא לא גנב חמה. לא, 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 הוא גנב חמה, הוא גונב חמה, אני תפסתי אותו, הוא גונב חמה. זאת לא יכול להיות, היא לא מאמינה, הוא ילד טוב, הוא ילד מקסים. אז הם רוצות להוכיח לה שהוא גונב להם חמה, כדי שהיא תשמור עליו, שלא יגנב להם חמה. אז הן עורבות לילד, והוא מתגנב לה, מחסני החמה. והסיפור הולך פעם אחת, הוא מתגנב, והוא גונב חמה, והאישה רצה אחריו, והוא בורח לה, היא לא מצליחה לתפוס אותו, זה פעם אחת. אז היא באה להתלונן אצל האמא, והאמא לא מאמינה. פעם שנייה הוא הולך לאישה אחרת, מתגנב אצלה, את החמה היא תופסת אותו. מה, אתה גונב חמה? לא, 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 אני לא באתי לגנוב חמה, זה הדובי שלי נפל פנימה, הדובי בצורת עגל, כן? נפל פנימה, והוא מוציא דובי צעצוע מתוך החמה, אמת, אוקיי. פעם שלישית הוא הולך לגנוב חמה אצל אישה שלישית, והיא תופסת אותו גם. והיא לוקחת את הצעיף שלה ועוטפת את הילד בצעיף הזה, ומביאה אותו לאמא שלה להוכיח שהיא תפסה אותו עם היד בתוך החמה, היא פותחת את הצעיף, וזה הבן שלה. יותר מאוחר, איכשהו האמא משתכנעת שאכן קרישנה קטן גונב חמה, והיא מחליטה לקשור אותו לכיסא, שהוא לא יצליח לברוח לגדול. היא לוקחת חבל לקשור אותו לכיסא, וכל פעם שהיא מנסה לקשור אותו, החבל קצר מדי. החבל לא מספיק. והיא חסרת אונים, היא כבר לא יודעת מה לעשות עם הילד הזה, והיא בוכה ומתפללת, ובסוף מרוב חמלתו עליה, הוא מרשה לה להעריך את החבל מספיק ולקשור אותו. זה הסיפור. ולמה אני מספרת כל הסיפור הזה? כי מה שקרישנה עושה, במשחקים שלו ובתעלולים שלו, אפילו כילד קטן, תזכרו, הוא אישות מוערת, כן? הוא משתמש במשחק הזה, באשליה הזאת, שאנחנו כולנו חיים בתוכה. בין אם אנחנו מודעים לה, בין אם לא. אנחנו חיים בתוך אשליה, שזה חלק מהלימוד, וחלק חשוב להשכלה שלנו כהורים, כשאנחנו באים אל הילדים שלנו, להבין שאנחנו והם נמצאים באשליה מסוימת, שאנחנו קובעים אותה על ידי המשקפיים האלה שאנחנו יוצרים בבחירות שלנו. אז קרישנה הקטן משתמש במשחק הזה של האשליה, שנקרא לילה בסנסקריט, לילה, המשחק הזה שנפרס בפנינו, כדי להמחיש לגופיס ולכל האחרים, שהעולם הוא לא כזה מקום קבוע ומקובע כפי שאנחנו חושבים שלו. שהרשימה שלנו, שאיתה אנחנו באים, למשל, כשילד נולד, הרשימה מודעת או לא מודעת של מה הילד הזה צריך להיות ואיך הוא צריך לחיות ואיך הוא צריך להתנהג. אולי זה לא דבר כל כך קבוע מי זה הילד הזה ומה זה החיים שלו ועודות מה החיים שלו ועודות מה הקשר שלנו עם הילד הזה. אז זאת רמה אחרת של התייחסות אל הילד או הילדה כמובן. אולי הילד שלנו בבית הוא קרישנה קטן כזה, רק בגלל שאנחנו כל כך חסומים עם הרעיונות שלנו, איך צריכה להיות המציאות, אנחנו לא יכולים אפילו להבחין במלאכיות של הילד. אז אנחנו יודעים ביידיש כולם מלאך, כולם מלאכים קטנים, אבל אולי הוא באמת מלאך קטן. אנחנו לא יודעים, אולי באמת. דרך נפלאה לגדל ילדים, נפלאה נפלאה, זה מראש... עוד כשהם בבטן. וגם אחרי זה, ברגע שאתם מגיעים לתובנה הזאת, זה להתחיל להתייחס אליהם ככה. אולי זה איזו ישות מוערת, כמו קרישנה הקטן הזה. וקרישנה הוא לא דמות מהספר, הוא מהחיים שלנו. אולי זה דמות כזו שבא להרער קצת את הקיבעון הזה שיש בהשקפת העולם שלי. אולי העולם הוא לא בדיוק כמו שאני חושבת שהוא. אז הוא בא ועושה תעלולים לא צפויים, ומערער לנו את הרעיונות של איך דברים צריכים להיות. הנה עצה, אם יש לכם ילדים קטנים בבית. תתחילו לנהל יומן. אנחנו מנהלים יומן, ילד נולד, מצלמים את הרגליים שלו, את הידיים שלו, נכון? את חבל הטבור שלו, ושומרים יומן. אז פה הצעה היא לשמור יומן, אבל מסוג אחר. תתחילו לרשום ביומן את התעלולים של הילד שלכם, שהם כמו התעלולים של קרישנה שגונב את החימה. דברים שהם אולי קצת יוצאים מגדר השורה, אולי הם קצת לא לגמרי נורמליים. אם נתחיל לנהל את הרשימה הזאת יפה ובהתמדה, לאט לאט אנחנו נלך ולהשתכנע שפה משהו קורה שהוא לא נורמלי, שיש לנו שם קרישנה קטן או קטנה בבית. ישות מוארת קטנה שבאה במיוחד בשבילכם. אולי הם שמים את העגיל באוזן במיוחד כדי לנער אתכם קצת מהמקום המקובע הזה. ואז אולי תבוא התייחסות אחרת. אולי איך שהם עכשיו זה בדיוק פרפקט, ולא איך שאני חושבת שהם צריכים להיות. אולי זה פרפקט, גם אם זה לא תואם את הרשימה שלי.
גם לגבי ערכים?
הנה, קרישנה הוא גונב חמה. אנחנו לא אומרים שאתם צריכים לקבל אם הם גונבים או אם הם לוקחים סמים, אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו רוצים את טובתם, ואם הם יתרגלו לגנוב, זה לא יהיה להם טוב בעולם שלנו, הם ישבו מאחורי סורגים. אז אנחנו לא מאחלים את זה להם, ואנחנו רוצים ללמד אותם ערכי מוסר, מאוד חשוב ללמד אותם ערכי מוסר. אבל איך אני באה לילד שגונב? אני יכולה לצעוק ולהטריע ולמרר להם את החיים, ובעצם להביע הרבה שנאה בצורת ההתייחסות שלי, גם אם אני מאוד אוהבת אותם, אבל הם קולטים את האנרגיה שלי. או שאני יכולה לבוא, באמת את זה אני עושה, כי אני רוצה לשמור עליך מסבל בחיים האלה, אבל אני לא יודעת מה אתה עושה את זה. אני לא שופטת אותם. אני שופטת את המעשה. אני אומרת, המעשה הזה לא יביא לך טוב בעולם הזה. ובעולם שלנו, אם אתה תמשיך בהתנהגות הזאת, זה אולי לא רעיון כל כך טוב. אבל אני לא יודעת מי הם. ואני שומרת את הראש פתוח ואת הלב פתוח. בלי שפיטה אליהם, והם ידעו את זה, הם ירגישו לגמרי מאיפה אני באה. והם יוכלו לגמרי לדעת אם הם יכולים לפתוח בי בהמשך או לא. אם הם יכולים לפתוח את ליבם בפניי או לא. תלוי כמה אני שופטת אותם או לא. אז כן, כל זה צריך, ואז את זה דודו והצוות הנפלא שלו יעבדו איתכם. אבל אנחנו פה רוצים ללכת הלאה. אני מושכת אתכם הלאה, כי זאת ההזדמנות האחת שיש לנו לדבר על הנושאים האלה. אני רוצה ללכת הלאה, שנער את היומן הזה שבו אתם מחפשים את מה שאלוהי אצלם, את מה ששמימי אצלם. את הקטע הזה של השכינה שירד אליכם ובא אליכם הביתה, ומה הילד הזה, מה קרישנה הקטן הזה בא ללמד אתכם. זה למעשה תרגול שהוא טנטרי. למעשה בטנטרה יש שני שלבים, בטנטרה בודיסטית. בשלב הראשון אנחנו בהדרגה בהדרגה לומדים לזהות את ה... שמימיות של העולם שלנו ושל האנשים סביבנו. שהדברים שנראים לנו רגילים ומוצקים, הם אולי לא כל כך רגילים ולא כל כך מוצקים. אז אם יש לנו ילד, הוא מספק לנו הזדמנות יוצאת דופן להתחיל לתרגיל את זה בלי יותר מדי תקסים וחינוך פורמלי. אתם יכולים פשוט להתחיל לנהל יומן. לנהל יומן, הודות, מה הדברים שקטנצ'י כזה עושה שהם יוצאי דופן, שהם מדהימים? אז כל אחד חושב שהילד שלו הוא מדהים, והוא פיקח, והוא מוכשר, ואת יודעת מה הוא עשה כבר בגיל חצי שנה, הוא כבר דקלם את הבגבת גיטה. אז כל אחד יש סיפורים כאלה. זה בסדר, אתם יכולים לכתוב גם אותם שם. אין מניעה לכתוב גם אותם שם. אבל תחדדו את ההסתכלות, תחדדו את המשקפת, ותראו אם אתם יכולים להבחין בסימנים האלה. עם התרגול, תתחילו לראות יותר. ככל שתסתכלו יותר, תתחילו לראות יותר. ובמשך הזמן יתחיל להתגנב ספק רציני בנורמליות שלהם, הנורמליות במובן של אנשים רגילים, ברגילות שלהם. יותר מאוחר אולי אפילו יבוא שכנוע שהם לא רגילים, וזה טוב, אנחנו אומרים שזה מאוד טוב. אז אתם קצת כמו בלשים כאלה, כן? אתם לא צריכים להצהיר ואתם לא צריכים להודיע לכל, עכשיו אני בודקת עם הילד שלי הוא קרישנה, לא כזה, אתם עושים את זה בצנאה, בשקט. אתם מתבוננים מתוך המקום הזה, אולי, אולי לא סתם הם באו אליכם. אולי באמת לא. כן, רואים פה את שאלה שלנו, הטיבטי, עבר מן העולם לפני 5 שנים. כשהוא היה שומע שמישהו מהתלמידים עומד להתחתן, או נכנס ליחסים רומנטיים עם מישהו, הוא היה מתאבל עליהם. הוא היה אומר, זה יבלבל אותם, זה עלול להוריד אותם מהדרך. ואני יכולה להגיד לכם שאני רואה את זה אצל תלמידים שלי ואצל אחרים שאני פוגש. הרבה פעמים מערכת יחסים רומנטית מבלבלת את האנשים. הם מפסיקים לראות. זה כל כך ממלא אותם והם מאבדים פוקוס. ואם הם לא נזרים, הם עלולים לגמרי ליפול מן הדרך הרוחנית. זה מין מצב של סימום זמני, שאם לא נזרים הוא יכול לגמרי להסיט אותנו מן הדרך. ואם כן רימפוצ'ה היה שומע שעומד להיוולד ילד, אז הוא היה אומר, אוקיי, החיים הרוחניים שלהם נגמרו. זה מצד אחד. מצד שני, באה אליו אישה בהיריון, היא לא תכננה הריון, עשתה לעשות הפלה, באה לדבר עם הלמה. הוא יעשה שלא לעשות הפלה, כי הריגה תגרום קרמה מאוד קשה, שתגרום לה הרבה סבל, הרבה יותר מאשר ההיריון הלא מתוכנן. ואנחנו מכירים הרבה מקרים של אנשים שהיו בדרך איתנו, נשים שנכנסו להיריון, והפסיקו את הלימודים, כי עכשיו יש להם תינוק. אף אחת מהם לא התחרתה על זה שהיא לא עשתה הפלה. באף מקרה לא הייתה חרתה. אותה אישה שרצתה לעשות הפלה, אומרים פה ששכנעת לא לעשות הפלה, אמר לה, עכשיו פשוט יש לך דרך אחרת, זה מוריד אותך מהתרגול הזה, אבל עכשיו יש לך תרגול מדהים. מכיוון שיש לנו תינוק, הוא מכריח אותנו להיות מאוד ממוקדים עליו. הוא דורש התמקדות בלתי פוסקת, הוא או היא, כן? דורשים התמקדות. הרבה שנים, הרבה שנים הם זקוקים לנו. ואתם כולכם יודעים, אם ניסיתם לעשות מדיטציה, שכשמתחילים להתיישב מדיטציה, מאוד קשה לנו לשמור על ריכוז. ילדים אוטומטית ממקדים אותנו, עכשיו יש לנו אובייקט. אלה שיש להם ילדים קטנים יודעים. זה האובייקט שלכם, אז אולי לא תוכלו עכשיו לשבת ולעשות מדיטציה, וללכת לקורסים, וללכת לריטריטים. אל תלכו לריטריטים אם יש לכם ילדים קטנים, זה לא הזמן לעשות את זה. הם צריכים אתכם, ואם יש לכם אותם, האחריות שלכם להיות איתם, עד גיל מסוים. את הדברים הפורמליים האלה אתם לא יכולים לעשות אם יש לכם ילדים צעירים בבית. אבל אתם יכולים להיות לגמרי ממוקדים על הילד שלכם. להקדיש את עצמכם לעבודת הבלשות הזאת שאני מציע לכם, שלנהל את היומן של השמימיות של הילד שלכם, זה תרגול לא קטן, זה תרגול עצום, זה תרגול ענק. והוא מאוד טבעי להורים, הוא מצד אחד נכפה על ההורים, הילד דורש את התשומת לב שלו וזהו, ומצד שני זה קצת כמו לרכב על הנמר. לרכב על הנמר זה הרבה פעמים מטאפורה לדרך הטנטרית. למה לרכב על הנמר? כי הנמר הוא מאוד עוצמתי והוא מאוד מהיר, אבל קל ליפול ממנו, הוא לא מעולף. הוא יכול להפיל אותנו בקלות ואנחנו יכולים לשבור את הראש. אז ככה עם גידול ילדים, זה כמו הנמר. מצד אחד הוא מסית אותנו, אנחנו לא יכולים עכשיו ללכת להרבה קורסים ומדיטציות ורטריטים. מצד שני, אם אנחנו עולים על הנמר הזה, שזה עכשיו הדרך שלנו, אנחנו יכולים לעשות התקדמות עצומה. אם אנחנו ממקדים את עצמנו באספקטים הלא רגילים של הילד שלנו, ומתמקדים בהם יפה, וזה לא שאנחנו מעמידים פנים שהם יצורים שמימיים, הם אכן יצורים שמימיים. והתרגול הזה יביא אותנו לראות את זה. כמנהלים יומן, בהתחלה מתעורר חשד, יותר מאוחר חשד מתחזק, ומגיע שלב שיש שכנוע. ברגע שהשגתם שכנוע עם הילד שלכם, למדתם משהו מאוד מאוד גדול, ואתם מתחילים להשליך אותו הלאה, על אנשים אחרים שמופיעים בחיים שלכם, והם כבר לא חייבים להיות ילדים שלכם. ולפני שאתם שמים לב, אתם מוקפים במלאכים, שתמיד היו שם, אבל לא יכולתם לראות אותם, כי הייתה לכם ראייה שגרתית ונורמלית. אז גידול ילדים יכול להפוך לתרגול רוחני מנהים, אם אתם עושים אותו בצורה כזו. מכיר אצלנו לפני שנה, גשל לוטר, באולם הטיבטי, המנזר שבו למד גשל מייקל, והוא בא לבקר אצלנו בדיימון מאונטן, ונתן לו שם לימוד. ושאלו אותו אנשים שישבו שם, שיש להם ילדים קטנים, אם אני עושה את התרגול הזה עם הילדים, ומחליט לראות בהם כזה קרישנה קטן, או בודה קטן שבא ללמד אותי, אז מה אם להניש אותם, למשמע אותם? מה, אני אומרת, מענישה את הבודה? מה? אומרת לא. השאלה הייתה, איך למשמע את הילדים האלה? איך לחנך אותם? את הבודה לא מחנכים, הוא פה מושלם. זרק להם כזה אתגר. אני רואקת לכם מה תעשו עם זה, אני לא יודע. במסורת הטיבטית יש הרבה צולקו. אתם יודעים מה זה צולקו? זה אנשים שנחשבים כגלגול של למה גבוה. הם היו למה מואר, והם עכשיו באו מרצונם והתגלגלו כדי למה. אז במנזרים הם לא ממשמעים את הילדים האלה, הם גדולים פרעי אדם. הם חושבים שכל העולם מגיע להם, אבל מדי פעם הם עושים איזה נס קטן, כמו קרישנה קטן. ילדים מאוד מאמינים במה שאתם אומרים להם. כולל אם אתם מלמדים אותם, למשל, על קרמה וריקות. מאוד מתוק ומאוד נעים ללמד את ילדים לאור העקרונות האלה של מה שאמת עושה זה יישום בשטח בפועל של העקרונות האלה של החוכמה העתיקה של קרמה וריקות. הם יוצאים מאוד מאוד יפים, מאוד חמודים. אני לא שמעתי עוד מספיק סיפורים מאמת, אבל בחורה אחרת ש... לפני כמה שנים ששמעה את הלימוד הזה וביוזמתה, בלי הרבה תקסים, פתחה קבוצה לנוער אצלה בכפר, והיא סיפרה לי קצת סיפורים. אז היא סיפרה לי איך הילד אחרי שהוא שמע על אי פגיעה בחיים, והוא רואה את אמא שלו מרססת את הנמלים, והוא מאוד דואג לנמלים, אבל הוא לא רוצה לפגוע באמא שלו, אז בלי להגיד כלום, הוא מתחיל לשים אוכל באמבטיה, והיום אחרי יום הוא שם אוכל באמבטיה, ובסוף אני אומרת, מה אתה עושה? הוא אומר, כן, אני רוצה שהנמלים יבואו לאמבטיה, ואז אני אסוף אותם, ושאת לא תצטרכי לרסס אותם. פרחים מאוד יפים גדלים אצל ילדים ששומעים את הדברים. ילד אחד סיפר שהחבר שלו מת ממחלה, והוא היה מאוד מאוד עצוב, והוא מספר איך הוא עושה את המדיטציה טונגלן על הילד הזה. ובטונגלן אנחנו שולחים להם דברים טובים. אז שואלים אותו, מה אתה שולח לו? מה? אני שולח לו אופניים, כי אני יודע שהוא מאוד אוהב לרכב על אופניים. הם גדלים מאוד מאוד יפים אם תלמדו אותם את הדברים האלה. הם יוצאים מדהימים למעשה. העמותה הזאת אמת מאפשרת לגדל ילדים מדהימים אם תאמצו את הידע הזה. דבר אחרון, אז הנושא של פרט יהרת. פרט יהרת זה מונח בתורת היוגה של התכנסות החושים. היוגי שיושב ורוצה לפתח מדיטציה, בין השאר, צריך למנוע מעצמו עודף גירויים מבחוץ, כדי שיוכל להיכנס עמוק פנימה ולעשות את המדיטציה בפנים. אז אנחנו לא אומרים לסגור את הילדים בחדר כדי להכריח אותם לעשות מדיטציה, אבל אנחנו כן אומרים שלא לגרות יותר מדי את החושים של הילדים. ואת זה אנחנו עושים על ידי הטלוויזיות והלפטופים והפלאפונים והמשחקי מחשב למיניהם. זה מוציא אותם החוצה. הם יושבים ומסתכלים, אז חוש הראייה מושך אותם החוצה, ומונע מהם את ההזדמנות לפתח את האושר שלהם בפנים. אני יודעת שבצרפת יש חוק שאסור להשיב ילד מתחת לגיל 3 מול טלוויזיה. עד כמה שאתם יכולים להוציא את המכשירים האלה מהבית כשילדים צעירים. גם מבחינה פיזית, הקרינה, אתם לא יודעים מה היא עושה, ויום אחד אולי ימצאו שכל השיחות שכל הפלאפונים הכנסו לעצמות שלנו ועשו לנו את הסרטן. גם מבחינה פיזית הבריאותית, אבל גם מבחינה זו שילד שמתרגל לשבת מול מכשיר ושהמכשיר יבדר אותו, לא מפתח את היכולות של אינטראקציה עם אנשים. והוא גדל כזה מין ילד מבודד, וזה מאוד עצוב. הבתים שלנו משופעים במכשירים האלה, וילדים היום רואים את ההורים שלהם. כבר באים הביתה, אז יש את הפלאפון, ויש את הטלפון, ויש את הטלוויזיה, ויש את המחשב, ויש את האימייל, ויש כל כך מעט זמן לבלות זמן ריחות עם הילדים, והזמן הזה נגנב על ידי כל המכשירים האלה. זה אולי לא פשוט, אבל זה יהיה חסד גדול לעשות עם עצמנו ועם הילדים, להחרים את הדברים האלה עד גיל מסוים, וגם אחרי הגיל הזה, לשים לדברים האלה גבולות. זה גורם להם נזק חברתי, אם אנחנו מאפשרים מגיל מאוד צעיר שהם ישבו מול מכשיר שיבדר אותם. גורם להם לגדול מן אנשים שהם לא נכנסים לאינטראקציות עם אנשים אחרים. אתם יכולים להגיד, אולי הוא ייראה מוזר, אולי ילדים יצחקו לה בבית ספר. יכול להיות שתצטרכו לנקוט בצעדים אמיצים, עד גיל מסוים להגן עליהם מפני כל הטכנולוגיה הזאת. ויש אנשים שעשו את הניסויים. הניסיון של אנשים שעשו את הדברים האלה היה מאוד מאוד חיובי. הילדים גדלים מאוד מואשרים, מאוד מלאים, מאוד מתייחסים לסביבתם. כשהם אחר כך כבר נוחתים בחזרה בתוך הסביבה הרגילה, הם מהר מאוד הופכים למנהיגים, למוקד שאנשים נמשכים אליו, כי הם כל כך ידידותיים וחברותיים ומסבירי פנים, כי הם פיתחו את זה אצלם. ההורים שהגבילו את המכשירים סביבם, הניסיון של ההורים האלה הוא מדהים. הילדים יצאו מאוד יפה, מאוד נהדר. אנשים חמים, אנשים שנעים להיות במחיצתם. אני חושבת שזה כל מה שיהיה לי להגיד לכם היום. אני אולי אסכם. הדוגמה הראשונה הייתה שילדים מסתכלים על איך אנחנו מגיבים כשאנחנו נופלים. אם כבר התפרצנו בכעס או במשהו אחר. כמה מהר אנחנו יוצאים מזה, כמה מהר אנחנו מוכנים להודות בטעות, להושיט את ידינו, לפייס, להתנצל. שלב ראשון. שלב שני היה לחפש את הטוב באנשים. ולא להתמקד ברע אצל אנשים. לרדת קצת מהרשימות המקובעות שיש לנו. לא להגביל את היצירתיות של ילדים יותר מדי. לפתח סובלנות וחוסר שיפוטיות בגידול שלנו של הילדים. להמחיש להם את הסובלנות, אם אנחנו רוצים שהם יגדלו אנשים סובלניים, אנשים שמייצרים שלום בסביבתם, אנחנו צריכים להמחיש להם את זה. הרמה יותר גבוהה היה החיפוש הזה אחרי הסימנים של קרישנה הקטן בבית שלי. ופה יש אולי עוד מילה על זה. אנשים יגיבו לא רק למילים שלכם, אלא למה עומד מאחורי המילים שלכם. אותה מילים, אם הן נאמרות מתוך הרבה כבוד והוקרה, ישמעו אחרת מאשר אותה מילים שיבואו מתוך שיפוט ותחייה. אם ההורה מתחיל להסתכל על הילד כעל מלאך קטן, הוא בעצם מתחיל להסתכל על הילד דרך משקפיים מסוימים. אנשים יתחילו להגיב למשקפיים האלה, הם יגיבו להתייחסות שמאחורי המילים שלהם. הילד יתחיל להגיב כמו מלאך קטן. בהדרגה הוא יתחיל להיות יותר ויותר מלאך, כי אתם מתחילים לראות אותם ככה. אתם יוצרים אותם מלאכיים בהתייחסות הזאת שלכם. אנחנו מחפשים אצלם סימנים של קודש, הם יתחילו להיות קדושים. הם אכן יחיו חיים קדושים בחיים שלהם, ויתחילו הם עצמם להתייחס לאחרים גם ככה. ובצורה כזאת אתם מאפשרים להם ליצור את הגן עדן שלהם. ובאותו זמן אתם מוקפים במלאכים, אז גם לכם לא חסר שום דבר. מאוד 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 יפה. ועכשיו, הדבר האחרון שהזכרנו, זה היה הגבלת הגירויים של המכשורים השונים שגוזלים את תשומת הלב, ולתת להם לגדול בני אדם אוהבים וחמים ופתוחים לסביבה האנושית שלהם, ותורמים לסביבה האנושית שלהם, קשובים לסביבה האנושית שלהם, וכך הלאה. זה הכל. אז אני מאוד מודה לכם על ההקשבה. זמננו קצר, אז אני חושבת שאם יש לכם שאלות, אתם תשאלו את דודו. כי אנחנו צריכים להרוס ולהגיע לשדה התעופה היום. אז אני רק אודה לכם על ההזדמנות ועל הכבוד לחלק את החוכמה הזאת איתכם, ואני מקווה למען כולנו שהילדים שלכם יגדלו מלאכים מדהימים. תודה רבה. תודה רבה.